ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף צדי א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל בשורה שביעית בשורות הרחבות, או לחלופין 22 שורות מראש העמוד. בסוף שיעור הקודם עסקנו, או ליתר דיוק בסוף עמוד הקודם, דף צדי עמוד ב', עסקנו בדרשה הפסוק במדבר, פרק ט"ו פסוק ג', פסוק שנמצא בפרשת הנסחים, בפרשת שלח, ודרשנו מהמילה או שכתוב מן הבקר או מן הצון, הלכה שנקראת לחלק. לא כאן המקום לחזור על כל מה שנאמר שם, רק מה דרשנו את המילה או שמופיע באותו פסוק. כשמסתכלים על הפסוק בשלמותו, והוא מופיע בעמוד הקודם שוב פעם צדי עמוד ב', כתבנו אותו בשוליים, נחזור עליו, נקרא אותו ביחד. ועשיתם אישה לשם עולה אור זבח לפעלי נדר אור בנדבה, אור במועדיכם לעשות ריח ניחוח לשם מן הבקר אור מן הצון. בקריאה שלנו בטח כולכם הרגשתם את הדגשה על המילה או, וזה מה שמהווה נקודת הזינוק או נקודת ההנחה, ההתחלה של השיעור שלנו היום. ובכן, בשוליים אצלנו בצד א' עמוד א', אפשר לראות פס כפול, וזה מה שמופיע במשך כמה שורות בגמרא, פסוקים מפרשת נסחים במדבר פרק ט"ו, נתייחס לפסוקים ג' וגם לפסוק ח'. צורת מעוין מופיעה סביב המילה אור, אז אנחנו מוסיפים פה, מאחר שדרשנו מילת אור בסוף צדי עמוד ב', מה יש לדרוש ממילה זו שמופיעה כמה פעמים בפסוקים אלו שסומנו? אנחנו קראנו ביחד פסוק ג', יש לנצל את ההזדמנות לקרוא גם פסוק ח'. שם כתוב במדבר ט' ו' פסוק ח', וגם זה מופיע בצד עמוד ב' בשוליים, וכי תעשה בן בקר עולה אור זבח לפעלי נדר אור שלמים לשם. עכשיו הגמרא, שורה שביעית בשורות הרחבות, ואשתה דאמרת אור לדרשה, מה שהצפנו מקודם בדף צדי עמוד ב' עמוד הקודם, אור מן הצון, ואמרנו שזה בא לחלק, לפעלי נדר אור בנדבה למלי, שוב פעם באותו פסוק ג', תשובה לחלקם יצטריך. הגמרא תסביר מה הכוונה לחלקם במסגרת הזאת. סלקה דייתא חמינא, הייתי חושב אם לא היה כתוב המילה או, עד דמייתי נדר ונדבה לא דיבי נסחים, עד שבן אדם יביא קורבן במסגרת נדר. נדר זה שאדם אומר הרי עליי כך וכך, הוא מקבל על עצמו אחריות. נדבה זה מצב שהוא מצביע על בהמה ואומר הרי זו לשלמים. למשל, הייתי חושב אם היה כתוב לפעלי נדר ונדבה, למשל בלי המילה או, שאין נסחים עד שהוא מביא שניים, נדר ונדבה. כמה שמלן דעיתי נדר לחודי ליבי נסחים, ואיתי נדבה לחודי ליתי נסחים. גם הוא, אם הוא מביא קורבן אחד במסגרת נדר או במסגרת נדבה, הוא חייב להביא נסחים. הניחה שאני צריך פסוק לחלק, כלומר אם היה כתוב לפעלי נדר ונדבה, ככה הייתי חושב על שאין נסחים עד ששניים, אז אני צריך פסוק לחלק. הגישה הזאת הניחה לרב יושיע שהוא צריך, הוא מצריך פסוק לחלק, אלא לרב יונתן, למה לי? לפי רב יונתן, גם אם לא היה כתוב או, אלא היה כתוב לפעלי נדר ונדבה, לא הייתי מבין מעצמי שניהם ביחד, לבד הייתי אומר לחלק. אז למה יש המילה או? תשובה, סרקא דאיתך אמינא, הייתי נדר לחודי ליבאי נסחים, הייתי נדבה לחודי ליבאי נסחים, הייתי נדר ונדבה תזכי בנסחים דחד. כאן הנקודה שצריכים להגיש, שללא המילה או הייתי חושב שגם אדם שמביא שניהם נדר ונדבה מספיק שיעור נסחים אחד, כמה שמלן שלא כן, שאם הוא קיבל לעצמו נדר וגם אמר נדבה, הוא יצריך להביא נסחים לזו ונסחים לזו. שוב פעם, באותו פסוק ג' כתוב או במועדיכם. למה לי? סרקא דאיתך אמינא, הני מילי, מתי צריכים שני נסחים לזה ולזה? היכה דקמייתי עולה בנדר ושלמים בנדבה. או איפך. אבל היכה דקמייתי עולה ושלמים בנדר. אינמי, עולה ושלמים בנדבה. נכון, שני סוגי קורבן, אבל באותו מסגרת, או עם נדר או נדבה, שם נדר אחד, ושם נדבה אחת היא. ותזכי לי בנסחים דחד, למרות שהוא מביא עולה ושלמים, אבל אם הוא קיבל על עצמו שניהם באותו מסגרת, או נדר או נדבה מספיק, מנה אחת של נסחים, כמה שמלן, זה הלימוד מאו במועדיכם. המילה או מלמדת שגם אם הוא מביא שני סוגי קורבן באותו מסגרת, הוא חייב נסחים לזה ונסחים לזה. כאן נצטט מפסוק ח' וכי תעשה בן בקר עולה או זבח. למה לי? מה מטרת המילה או פה? יצריך, אני צריך אותו. סרקא דאיתך אמינא, הני מילי, הייתי חושב, מתי יש צורך לשני נסחים, שתי מנות של נסחים? היכה דקמייתי עולה ושלמים בנדר. אינמי, עולה ושלמים בנדבה, כמו שהוכחנו מקודם. אבל, היכה דקמייתי שתי עולות, אחד בנדר ואחד בנדבה. העיקר פה זה שני קורבנות מאותו סוג. כלומר שניהם עולות. אינמי, שני שלמים, אחד בנדר ואחד בנדבה. אימא, הייתי חושב בלי המילה או, שם שלמים אחת אי, שם עולה אחת אי, ותזכי לי בנסחים דחד. מאחר ששני הם אותו קורבן, למרות שאחד נדר אחד נדבה, אבל הקובע יהיה סוג הקורבן, אולי עם שניהם אותו סוג מספיק מנה אחת של נסחים. כמה שמלן, פה המילה או מלמדת שגם אם הם אותו סוג קורבן, מאחר שהם שני קורבנות, צריכים נסחים לזה ונסחים לזה. גם בפסוק ח' לפעלי נדר או שלמים, למה לי? מה עושה המילה או פה? סרקא דאיתך אמינא, הני מלמתי יש צורך לשני נסחים? היכה דמייתי שתי עולות, חדה בנדר וחדה בנדבה. הנמי, שני שלמים, חדה בנדר וחדה בנדבה. אבל היכה דקמייתי שתי עולות בנדר ושתי עולות בנדבה. הנמי, שני שלמים בנדר ושני שלמים בנדבה. שם עולה אחד היא, ושאין נדר אחד הוא. אין כאן נגיד איזו מחלק או חלוקה, שניהם אותו קורבן ושניהם מובעים באותו מסגרת. זה לא ראינו מקודם בדוגמאות דליאל, ובמקרה כזה ותסקילי בנסחים דחד, כמה שמלן המילה או פה בקטע הזה שציטטנו לפעלי נדר או שלמים, שגם במקרה כזה ששני עולות בנדר או שני שלמים בנדר, גם במצב כזה יש צורך לשני מנות נסחים, נסחים לזה ונסחים לזה. כאן אנחנו חוזרים לאחד משתי הדעות שעסקנו בהם בשיעור הקודם. ראינו מחלוקת רבי יונתן ורבי יושיע, ואנחנו גם הוספנו בצד כוכבית עם ציון לצדי עמוד ב'. אז אם אנחנו נחזור ביחד לצדי עמוד ב' ונמצא ביחד את את הכוכבית המקבילה תמיד, הסימונים האלו, החיצים או הכוכבים, הם נמצאים באור באותו צד של של העמוד. אז כמו פה אנחנו הוספנו את זה בצד שמאל, כוכבית צדי עמוד ב', תחפשו בצד שמאל בעמוד הקודם צדי, באמת בצדי עמוד ב', שם יש ציון לצדי א' עמוד א'. ראינו בסוף הברית הארוכה, אנחנו מדברים על קטע שנמצאת ארבע שורות מסוף העמוד, אז היה הדובר רבי יונתן, והוא ציטט את הפסוק מן הבקר או מן הצון, כדי להוכיח את את הרעיון של לחלק. אנחנו לא, שוב פעם, לא חוזרים על הסוגיה שם, למדנו אותו בשיעור הקודם. מה עושה רבי יושיע מהמילה או שבציטוט ההוא, מן הבקר או מן הצון? כי למען האמת, לפי רבי יושיע, הוא למד את המושג לחלק שרלוונטי בדיון הזה ממקור אחר. זה נמצא למעלה פה בעמוד שלנו מפסוקים בתחילת ספר ויקרא, ויקרא פרק א', ולכן נשאלה השאלה לגבי רבי יושיע, מה עם אותו ציטוט שהביא רבי יונתן ללמד על לחלק, להפריד. שואל את הגמרא, רבי יושיע, אי מן הבקר או מן הצון, למה? למה הוא לומד מהמילה או? תשובה, סלקא דאיתך אמינא, הני מילי, מתי צריכים שני נסחים לשני קורבנות? בתרי מיני, כמו פר וכבש, אבל בחד מינה, שני פרים למשל, תזכילי בנסחים דחד, כמה שמלן, פה המילה או מלמד שלא מספיק נסחים אחד. לכל פר או לכל כבש שהוא מביא, נסחים בנפרד. כעת אנחנו פונים לפסוק חדש בספר במדבר, פרק תדוו, פסוק י"ב. אנחנו הוספנו בשוליים הפסוקים שקשורים לעניין הזה, ונקרא אותם ביחד. קודם פסוק י"א, ככה, זה אגב שוב פעם נמצא בפרשת נסחים, כתוב, ככה יעשה לשור האחד או לעיל האחד או לזה בכבשים או בעיזים. פסוק י"ב, כמספר אשר תעשו, ככה תעשו לאחד כמספרם. הגמרא, ככה תעשו לאחד, למה לי? ממול רש"י כותב, ככה תעשו לאחד, למשמע נמי לכל אחד נסחיו בפני עצמו. למה לי? זה כבר פירש דינו של כל אחד. עסקנו בזה רבות עד הנקודה הזאת. אז מה נעשה עם הפסוק הזה שנראה מיותר, תשובה. נחזור לגמרא. סלקה דייתא חמינא. הני מילי, מתי יש לחייב שני נסחים לשני קורבנות? בזה אחר זה, שלמשל הוא הקדיש אותם בזה אחר זה, אבל בבת אחת, אם הוא הקדיש שתי בהמות בבת אחת, תסקילי בנסחים דחד. כמה שמלן, זו מטרת הפסוק שקראנו ככה, תעשו לאחד. ורשי בכתב יד למטה, שורה שלישית מהסוף, הני מיני, דבאי שני נסחים לשני קורבנות, היכה דאוקדש זה אחר זה, והביאן כאחד, אבל היכה דמקדשי בבת אחת, והביאן בבת אחת, תזכי בנסחים דחד. כמה שמלן שזה לא מספיק, אלא כל אחד בנפרד. אנחנו ממשיכים עם ציטוט מהמשנה, אלא שחטאתו של מצורע והשמור טעו נסחים. בניגוד למה שכפי שהמשנה הציבה כלל שחטאות אינם זקוקים לנסחים, יוצא מן הכלל חטאת של מצורע ואשם של מצורע, הייתי צריך לומר שגם אשמות בדרך כלל לא זקוקים לנסחים. האשם והחטאת של מצורע, כשהוא מסיים פרק התומה, תקופת התומה שלו, מביא חטאת ואשם, הקורבנות האלו טעונים נסחים. ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מקורות לקורבנות המצורע דבאו נסחים, כולל חטאתו ואשמו, אף על פי שבדרך כלל לקורבנות אלו חטאת ואשם אין נסחים. מנה, נמשיך בגמרא, מנה הני מיני תתנו רבנן. נביא כעת בויתה עד השורה האחרונה, והנקדים שמדובר פה במצורע, זה פרק י' ד' בספר ויקרא פסוק י', ומדובר במצורע ביום השמיני, זאת אומרת אחרי שבוע ימים שהוא היה נקרא בהמתנה, בלי להיכנס כעת לדיני מצורע, אבל באותו יום שמיני אחרי שבוע של המתנה, הוא מביא שלושה כבשים, ולהם יש שלושה עשרונים. הגמרא, ושלושה עשרונים סולת מנחה. מה זה? על מה מתייחס הפסוק? אותם עשרונים סולת במנחה הבאה עם הזבח הכתוב מדבר. זאת אומרת לכל קורבן שהמצורע מביא, הוא מביא סולת, הוא מביא עשרון אחד, אם מדובר בשלושה קורבנות, שלושה עשרונים. זה הכוונה פה במנחה הבאה, עם הזבח הכתוב מדבר. אתה אומר במנחה הבאה עם הזבח, או אינו אלא במנחה הבאה בפני עצמה. מה שכתוב פה בפסוק הוא שלושה עשרונים, סולת מנחה, אולי זה מנחה נפרדת. כשומר ואלה הכהן את העולה ואת המנחה, זה משמע שמדובר במנחה הבאה בגלל העולה. וזה כתוב שם בפסוק חף. אז הווי אומר, במנחה הבאה עם הזבח הכתוב מדבר. לא משהו מנותק. ועדיין איני יודע אם תונה נסחים עם לב. נסחים כאן הכוונה ליין. תמוד לומר, בפרשת נסחים, כאן אנחנו קופצים שוב פעם במדבר פרק ט"ו פסוק ה', וכתוב שם ויין לנסח רביעית ההין תעשה על העולה או לזבח לכבש האחד. כאן אנחנו מדגישים שלושה מילים, העולה או לזבח. עולה שמובא בפסוק שהזכרנו בפרשת נסחים, אותו פסוק A, המילה עולה, זו עולת מצורע, שהיא צריכה, שהוא צריך נסחים. זבח, זו חטאת מצורע. או לזבח, זו אשם מצורע. אז לכל אחד מקורבנות המצורע יש לימוד מיוחד שצריכים נסחים. שואת הגמרא, וטיפוק להתרוויו החטאת והאשם מזבח, למה צריכים לדרוש אשם מהמילה או? כבר אמרת שזבח מלמד על חטאת, אותו מילה זבח מסוגלת ללמד גם על אשם. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ימה אמור גבי, זה תחום אחר, גבי נזיר, הוא מביא קורבנות גם כן, ואנחנו נביא כאן עצם נזיר בעניין שריפת שערו תחת לדוד הבשר, ששם היו מבשלים את הקורבן של הנזיר. הוא, יש לו כמה קורבנות שהוא מביא, אבל כשהוא בתום נזירותו מבשלים את שערו, שורפים את שערו תחת הדוד, הסיר שבו מתבשל הקורבן שלו. אבל באמת יש לו שלושה קורבנות. אז כתוב בעניין הזה, בגבי הנזיר, בשריפת השיער, חטאת ואשם מניין, כי בפשוטו של מקרא, השיער שגוזזים מהנזיר, שמספרים את הנזיר, זוקין את השיער הזה מתחת לקדירה, לתוך האש שבו שעליו מתבשל השלמים. מה יהיה אם ישימו את השיער תחת הדוד שבו מתבשל הקורבן חטאת או האשם שהנזיר מביא? תמוד לומר זבח. מה רואים? רואים שהמילה זבח מסוגלת לכלול, המילה זבח בלבד מסוגל לכלול חטאת ואשם. אז השאלה הייתה, למה אמרנו בסוף עמוד הקודם שכדי לכלול לעניין נסחים האשם צריכים את המילה, האשם של המצורע צריכים את המילה או? הגמרא עונה, הני מילי, מתי המילה זבח מספיק? היכא דתרוויו כי הדדי נינו, ששני הקורבנות באים לאותו מטרה. אצל הנזיר שניהם באים להכשירו ביין ולטמא למתים, אבל איכה כמו אצל המצורע דאשם להכשיר וחטאת לכפר, הקורבנות האלו לכל אחד תפקיד נפרד. האשם בא להכשיר, מה הכוונה? שהמצורע יכול לחזור לבוא למחנה, מקודם היה מחוץ למחנה בזמן הצרת, עכשיו יכול לחזור למחנה, זה להכשיר. החטאת זה לכפר. אנחנו מבינים שצרת באה על חטא, על שבעה דברים שנגעים באים קשור לחטא, לכן החטאת שהמצורע מביא זה לכפר. אז מאחר שאצל המצורע לשניהם תפקידים שונים, באינן דרי קראי לרבות אותם בעניין הנסחים, צריכים שני פסוקים נפרדים או שני מילים נפרדים בעניין שלנו. יש לנו סימון חדש המעוין, ובמבנה שמופיע בשוליים כתבנו ציטוטים מהברייתא בסוף עמוד א', אז גם יש לנו כוכבית בצד שמאל של הגמרא, אפשר לחזור לעמוד א' ולחפש את הכוכבית המקבילה שאומרת עמוד ב', זה באמת בשורה האחרונה. אז אנחנו ממשיכים עם ציטוט ממה שראינו באותו ברייתא שעסקה ב קורבנות המצורע והצורך להביא נסחים עם כל קורבן לקורבן. אז ציטוט משם, זבח זו חטאת מצורע. שואלת הגמרא, ואימה זו חטאת ואשם דנזיר? אולי המילה זבח באה לומר שחטאת ואשם של נזיר זקוקים לנסחים. הגמרא עונה, לא סגא דאיתך, דתניא, בפרשת נזיר. יש לנו ברייתא עכשיו, שבסופו של דבר, הנזיר מביא מספר קורבנות. לקורבן, השלמים שהוא מביא, לקורבן, העולה שהוא מביא, יש צורך לנסחים, אבל לא בחטאת והאשם של הנזיר. ובפרשת נזיר כתוב, הוא מן חתן ונזקיהם. זה פסוק שמופיע במדבר פרק ו', במדבר פרק ו', פסוק ט' ו'. הוא מן חתן ונזקיהם. שוב פעם, זה בפרשת נזיר. ושם יש התייחסות למנחות ונסחים המלווים את הקורבנות של הנזיר. בעולתו ובשלמיו הכתוב מדבר. אתה אומר בעולתו ובשלמיו הוא אינו אלא אפילו חטאת, שחטאת הנזיר יצטרך נסחים, תמד לומר, ואת העין יעשה זבח שלמים. שוב פעם, במדבר, פרק ו', כאן זה פסוק י"ז, עדיין בפרשת נזיר, ומופיע הפסוק הזה, נקרא אותו עוד פעם, ואת העיל יעשה זבח שלמים. אנחנו, אגב, הבאנו בשוליים, אבל כאן זה היה מול הרש"י כתב יד למטה הפסוק הזה, אבל נצטט לפני זה פסוק י"ד שם במדבר פרק ו' בנזיר. מה כתוב בפסוק י"ד? ונקרא ביחד מה שהבאנו כאן למטה בשוליים. והקריב את קורבנו לשם, כבש בן שנתו תמים אחד לעולה, וכבשה אחת בת שנתה תמימה לחטאת, ואיל אחד תמים לשלמים. אני מגיש סוף הפסוק, ואיל אחד תמים לשלמים. עכשיו שאתה מתקדם בפסוק י"ז שם, מה כתוב? כתבנו את הפסוק, ואת האיל יעשה זבח שלמים לשם, עשה למצות ויעשה הכהן את מנחתו ואת נזקו. נראה כאן מין כפילות או משהו מיותר. אז על הרקע הזה אנחנו חוזרים לגמרא, שאלנו אולי גם החטאת שנזיר צריך נסחים. אז קראנו תלמוד לומר, אנחנו קוראים שוב פעם בגמרא, תלמוד לומר, ואת העיל יעשה זבח שלמים. זו ציטוט מפסוק י"ז. עיל בכלל היה, ולמה יצא? למה צריכים להזכיר עיל כזבח שלמים עוד פעם? אם אנחנו נסתכל ברש"י, ברש"י תו יד, אנחנו בשורה רביעית ברחבות, ואת עיל יעשה סייפי דקרא, ויעשה כהן את מנחתו ואת נזקו. אפשר לראות את זה בפסוק שכתבנו בשוליים. זה סוף אותו פסוק, פסוק י"ז. היו שלמי נזיר בכלל שאר אילים היה תתונים נסחים, כדכתיב בפרשת נסחים, עול היו תעשה מנחה. ולמה יצא, רש"י כתב יד ממשיך, דדר כתיב בעיל נזיר את מנחתו ואת נזקו. אני כבר יודע שהיו יש לו מנחה ונסחים, להקיש אליו שער, להקיש אליו כל שער הקורבנות. זה יהיה בהמשך הגמרא. אנחנו רוצים לציין גם הרש"י למעלה בשורות הקצרות, שורה חמישית, עיר בכלל היה דהכתיב ברישה, כלומר בפסוק י' כבר כתוב, ואנחנו בכוונה קראנו את הפסוק הזה מקודם, כתוב עיר אחד תמים לשלמים. אז אם אנחנו יודעים שהנזיר מביא עיר אחד תמים לשלמים כבר בפסוק י' למה היה צורך להזכיר את זה בפסוק י' ז'? אז הביטוי פה שעיר בכלל היה, לדעתי אם אנחנו נשלב בין הרש"י למעלה ורש"י כתב יד, קודם כל עיר שזקוק לנסחים כבר ידענו מפרשת נסחים, וגם פה בפרשת נזיר עצמו מוזכר עיר אחד תמים לשלמים כבר בפסוק י' ד', למה היה צורך להזכיר אותו בפסוק י' ז'? עונה הגמרא, להקיש אליו ולומר לך מה עיר מיוחד בא בנדר ונדבה, אף כל בא בנדר ונדבה, כאילו קורבנות צריכים נסחים, ובכך אנחנו אומרים לאפוקי חטאת ואשם של הנזיר שאינם זקוקים לנסחים. מה היה שאלת הגמרא בוימה שהדגשנו מקודם בצורת כתר, שאולי זבח בא לרבות חטאת ואשם של נזיר שצריכים נסחים? קיבלנו כעת את התשובה מזה שכתוב ואת העיר יעשה זר שנים, זה הפוקי חטאת ואשם של נזיר. נמשיך עם המשך ציטוטים. עולה זו עולת מצוע, שוב פעם זה מסוף עמוד א', המילה עולה באותו באותו פסוק בא ללמד על עולת מצורה שהוא צריך נסחים. שוב פעם הגמרא שואלת, אולי יש איזו צורך חילופי, ואם במקום להגיד זו עולת מצורה תגיד זו עולת יולדת, שאישה יולדת, היא מביאה בין היתר קורבן עולה, בין היתר, אז אולי העולה שיולדת מביאה זקוק לנסחים, וזה נלמד מכאן מהמילה עולה. אמר אביי, נשים לב שיש לנו צורת בית סביב אביי ועוד כמה שורות סביב רבה, ו בצד כתבנו תשובות לבסס עד הקטני עולה זו עולת מצורע, ולא לומר שעולה מלמד על משהו אחר. אז הגמרא עונה, אמר רבי, עולת יולדת מסיפה דקרא נפקא, דתניא רבי נתן אומר לכבש, ושוב פעם במדבר פרק תדבר פסוקי זו עולת יולדת. אז יש לנו מקור מהמילה הזאת לכבש, שעולת יולדת זקוקה לנסחים. האחד כתוב באותו פסוק זה 11 של מעשר שקרב שלמים, מדובר פה באדם שעסק במעשר בהמה, וכידוע הוא מונה אותם 1, 2, 3, 4 וכו', והוא הגיע למספר 9 והוא קרא לו עשירי, והעשירי הוא קרא 9, וה-11 קרא לו עשירי. זו הכוונה 11 של מעשר. מה עושים במקרה כזה? מקריבים אותו כקורבן שלמים ולא כמעשר בהמה. המעשר בהמה אין לה נסחים, אבל האחד עשר במקרה הזה שהוא קרא לו עשר עשירי, הוא נקרב בבית המקדש כקורבן שלמים, וזה אומר לנו שיהיה גם נסחים. וזה חידוש גדול שלא מצינו לה בכל התורה, שיהיה תפל חמור מן העיקר. התפל פה זה הבהמה מספר 11, זה לא המעשר האמיתי, ובכל זאת מתייחסים אליו ביתר חומרה, דיינו מחייבים נסחים לא מה שאין כן למעשר באימה עצמו. אז זה החידוש של המילה האחד, ולמד אותו על אותו 11 שמעשר שהוא קרב שלמים, ובזה הוא גם מקריבים יחד איתו נסחים. רבא אמר, רבא גם כן מתייחס להצעה, אולי המילה עולה מלמדת על עולת יולדת, ולמען האמת רבא מתייחס גם לביאמה הקודמת שגם מופיע בצורת כתר, שדיברנו אז במילה זבח, שבה זה מלמד על חטאת מצורע, והגמר הציע אולי זו חטא ואשם דנזיר. רבא דוחה את שתי ההצעות האלו, וזה מופיע ברשי. רשי כותב, רב אמר לא מצית למאמר לא חטאת ואשם דנזיר ולא עולה דיולדת. אי אפשר לדבר עליהם כמה שהפסוק כאן שאנחנו דורשים בא לרבות לנסחים. למה? שלושה ריבויים יש בפסוק, והנה המילים, ואנחנו ראינו אותם בסוף העמוד הקודם, העולה ואו לזבח. ועל בסיס העובדה הזאת שיש שלושה ריבויים, באותו פסוק ה' שדרשנו שם במדבר פרק תו, שלושה ריבויים, רב אומר איזה דבר שצריך שלושה ריבויים, כלומר איזה דבר שיש לו שלושה קורבנות, הווי אומר זו מצורע. לכן הדרשה הזאת היא חייבת להיות קשורה אך ורק למצורע, ולא כפי ההצעות שראינו כאן בניין חטאת ואשם דנזיר או עולת היולדת. שוב פעם, במדבר פרק ט"ו, כעת ציטוט מפסוק ו'. אנחנו ננצל מה שכתבנו בשוליים, את הפסוק, נקרא אותו ביחד. אור לעיל תעשה מנחה סולת שני עשונים בלולה בשמן שלישית עין. הגמרא שואלת לעיל למה לי, ורשי ממול, יש לנו כוכבית גם כן בתוך הרשי, לעיל דכתיב אור לעיל תעשה מנחה למה לי, לכתוב היה מספיק לכתוב וכי תעשה מנחה סולת שני עשרונים בלולה בשמן שלישית עין. וענה ידענה דהיינו עיל, תצריך שני עשרונים. אז אני לא צריך לפרט עול עיל, אלא לרבות אילו של ארון. זה בהמשך הגמרא. אז נחזור לגמרא, השאלה שוב פעם. אגב, הפס הכפול שאתם רואים מוסבר בשוליים עם ציטוטים במדבר ט"ו פסוק ו' מפרשת נסחים, מה אלו באים ללמד. אז עד הנקודה הזו בזמן עסקנו בפסוק ה' באותו מקום, וכעת אנחנו ממשיכים לעסוק בפסוק ו'. אז לעיל למה לי, אמר רב ששת, לרבות אלו של ארון. זה קורבן שמביאים ביום כיפור, עיל שהארון מביא ביום כיפור, שהוא מקבל נסחים. שואל מה, ובשורות הבאות יש כאן מסע ומתן די עירני, שאלות ותשובות, עד שאנחנו נקבע את זה כתשובה מדויקת. שואל מה, אלו של ארון מי אומר שאני צריך את המילה לעיל כאן? מי במועדיכם דווקא? אנחנו נוכל לדרוש את צורך לנסחים מזה שכתוב במועדיכם בפרשת נסחים. הגמרא עונה, למה זה לא מספיק? סלקה דייתך אמינה. הני מילי, מתי אומרים שדבר הבא במועד טעון נסחים? זה ציבור, אבל די יחיד, לא, כמו אילו של ארון. שואלת גמרא, ומה ישנה מעולת יולדת? זה דבר שזה בא ביחיד וצריך נסחים. סלקה דייתך אמינה. אם לא היה לנו את הדרשה של העין, הייתי עדיין חושב, אני מילי, דבר שאין קבוע לא זמן. עולת יולדת, אין לה תאריך מתי מביאים אותו, אז זה צריך נסחים. עבר דבר שקבוע לא זמן, כמו אילו של ארון, אימא לא, אולי הוא לא זקוק לנסחים, כמה שמלן, לכן יש צורך לפסוק שלנו, פסוק וב, המילה לעיל. או לעיל, למה לי? באותו פסוק כתוב גם המילה או. מה זה בא ללמד? לרבות את הפלגס. לנסחים. מה זה פלגס? מדובר פה על בהמה, כבש, ליתר דיוק, שהוא בין 13 חודשים. כלומר, הוא תוך בין... הוא תוך החודש ה-13 של חייו. כלומר, הוא סיים י' ב' חודש, הוא סיים שנה, ומאחר שהוא עוד לא גלש חודש שלם לתוך השנה השנייה, הוא לא נקרא עדיין אי. אי זה כבש בן שנתיים, הוא הופך להיות אי. אז באותו חודש ה-13, הוא לא זה ולא זה, הוא נקרא פלגס. עכשיו, שוליים כתבנו נושא פלגס באי נסחים בכמות כעיל. פלגס הוא כבש בחודש 13 שיצא מכלל כבש ועוד לא נכנס לכלל עיל. לרבי יוחנן בריאה הוא נקרא בריאה בפני עצמו, לבר פדה ספקה הוא, ספק כבש, ספק עיל. נפקא מינה לגבי הכמות של הנסחים. אז אמרנו שהמילה או לעיל בא לרבות מי שמביא פלגס. אדם נדר להביא קורבן והוא הביא פלגס. עניחה לרב יוחנן דאמר בריאה הוא, כלומר בריאה בפני עצמו, לכן יש צורך לפסוק ללמד שגם כזה דבר, מה זה בריאה בפני עצמו? כלומר לא כבש ולא עיל, הוא משהו בפני עצמו. ולכן למרות שהתורה מדברת בעניין כמויות לגבי כבש ולגבי עיל, זה לא יכלול את הפלגס כי הוא בריאה בפני עצמו. דתנן הקריבו מי שקיבל על עצמו להביא נגיד קורבן עולה מכבש או עיל, כך הוא קיבל על עצמו. ומה בפועל הביא אותו אדם? הביא פלגס, הביא בין 12.5 חודשים. אז אומרים הקריבו, מביא עליו נזקי עיל. מבחינת כמויות צריך להביא הכמויות של סולת ושמן ששייכים לעיל, ואינו עולה לא מזבחו. ואמר רבי יוחנן או לעיל לרבות את הפלגס. מה זה אינו עולה לא מזבחו? הוא לא יוצא ידי חובתו. ברש"י כתוב דתנן יקריבו לפלגס, איכה דנדר עיל לא כבש ויקריב פלגס, מביא עליו נזקי עיל ואין עולות לו מזבחו לשם חובת נדרו. וצריך להביא עין ודאי או כבש ודאי. ואף אגב דבריאה בפני עצמו הוא כמרבי לקרא, הפסוק מרבה אותו לחיוב נסחים. זה טוב לשיטת רבי יוחנן שמגדיר את הפלגס כבריאה בפני עצמו, אבל יש בר פלוטה לרבי יוחנן, אלא לבר פדה. תאמר מייטי שיביא נגיד שני עשרונים סולת, שזה הכמות שמביאים לסולת למנחת נסחים שקשור לעיל, אז שהביא את הכמות הנגד הגדולה ביחס לכבש, שזה רק עשרון אחד, ומבחינת השמן לכבש יש רביעית ההין, ולגבי העין שלישית ההין. אז שיביא את ה, וגם כמויות מקבילות ביין, רביעית ההין ושלישית ההין. אז הוא יביא את הכמות הגדולה ויגיד ויביא אותם עם תנאי ומתני, שאם הפלגייס הזה הוא עיל, אז הכל לשם הנסחים של העיל, ואם הפלגייס הוא כבש, אז היתרה הוא יהיה לשם נדבה. וידוע וגם הובא ברשי שאדם יכול להתנדב נסחים בלא זבח. אז זה שיטת ברפדה איך להתייחס למי שמביא אחרי שהוא נדר להביא קובן מכבש או עיל, והוא הביא פלגס, שביא את הנסחים בכמות המוגברת כמו שאמרנו, ויגיד תנאי. למה? דספקה הוא, אצל ברפדה הגדרת הפלגס הוא ספק. עכשיו האם התורה בפסוק מתייחסת לספק? איצטריך קרא לבויה ספקה, זה ביטוי וקוראים אותה תמיד בתמיהה, כי כמי שמיה כלפי קדוש ברוך הוא שכתב את התורה, שנתן לנו את התורה, אין לו ספקות. זה לא ייתכן לומר שהפסוק שאמרנו או לעין בא לרבות את הפרגס שהוא ספק. זה לא, זה מונחים סותרים זה את זה. אין ספקה כמי שמיה. אז מה התפקיד של המילה או לעיל, האו? אז עונה הגמרא, ודאי לבר פדה קשיא, מה בא המילה או לרבות. נמשיך עם ציטוט במקור תנאי, כעת פסוק יוד א' בפרק תדוו, שם במדבר כתוב ככה יעשה לשור האחד או לעיל האחד או לקצה בכבשים או בעיזים. תשימו לב לסימונים, יש לנו פס כפול, זה מוסבר בשוליים, ציטוטים במדבר תדוו פסוק יוד א'. אגב הבאנו את הפסוק הזה במלואו בשוליים בעמוד א', פסוק שמופיע בפרשת נסחים, מה בא כל קטע ללמד. כל אחד שיפתח במדבר פרק ט"ו יראה שכל אחד מהבהמות האלו והצורך להביא איתם נסחים כבר מוזכר מוקדם יותר באותו פרק. אז הברייתא מתעניינת, נמשיך כעת בברייתא. לשור האחד מה תלמוד לומר, רשי לקראת הסוף הוא אומר, יש לנו שתי כוכביות בתוך הרשי, לשור האחד מה תלמוד לומר, והכבר נאמר בפסוק ת' והקריב על בן הבקר מנחה. והבאנו את הפסוק גם כן בשוליים כאן, והקריב על בן הבקר מנחה סולת שלושה עשונים בלול בשמן חצי עין. אז מה מחדש הפסוק פה ביוד א'? תשובה, לפי שמצינו שחילק הכתוב בין נזקי עיל לנזקי כבס. הכמויות שונות. יכול נחלק בין נזקי פר לנזקי עגל. בוא נציין, נדגיש, שעיל וכבס הם אותו מין, רק שהעיל הוא הבוגר של הכבס. אחרי שכבס עובר את שנתו, הוא הופך להיות עיל. עגל הוא קטן, הוא הקטן של הפר. אז כמו שחילקנו בעניין בכמויות הנסחים בין עיל וכבס, אולי נחלק בין בכמויות בין פר ועגל. מי שמביא קורבן פר יביא יותר מבחינת נסחים ממי שמביא קורבן עגל. העגל הוא הצעיר של הפר. אז לזה אומרת התורה שלא, אין חילוק. תלמוד לומר לשור האחד, בין גדול בין קטן הנסחים שווים מבחינת כמויות. שוב ציטוט מהפסוק, או לעיל האחד, מה תלמוד לומר? כבר מוזכר בפסוק וב, או לעיל תעשה מנחה סולת שני עשרונים בלולה בשמן שלישית ההין. אז מה עושה פה האזכור של עיל בפסוק י' א'? תשובה, לפי שמצינו שחילק הכתוב בין נזקי בן שנה לנזקי בן שתיים, יכול נחלק בין נזקי בן שתיים לנזקי בן שלוש. תמוד לומר, או לעיל האחד, שנכון, בין שנה ראשונה לשנה שנייה של הבהמה יש הבדל בין עיל לכבס, אבל מעבר לזה אין כבר חילוקים. או לשא בכבשים, מה התלמוד לומר? תשובה, לפי שמצינו שחילק הכתוב בין נזקי כבס לנזקי עיל, יכול נחלק בין נזקי כבשה. כאן אנחנו עוברים למגדר השני, הנקבה, בין נזקי כבשה לנזקי רחילה. הרחילה היא המבוגרת ביחס לכבשה, שתיהן נקבות. אז אולי ביניהן יש הבדל בכמויות הנסחים, תמוד לומר לא שאין. או לשא בכבשים, ציטוט, או בעיזים, מה תלמוד לומר? הרי העיזים הם בכלל, רש"י כותב בסוף הפירוש, אומר או בעיזים, מה תלמוד לומר? לא, עיזים בכלל כבשים אין. יש בתורה כתוב לפעמים שא כבשים ושא עיזים, אז הם באותו כלל. אז מה המיוחד שהתורה מפרטת פה בפסוק י' א' או בעיזים? לפי שמצינו שחילק הכתוב בין נזקי כבש לנזקי עיל, יכול נחלק בין נזקי גדי לנזקי שעיר. בתחום הבהמה הזאת, העיזים, יש את הצעיר הגדי והמבוגר יותר שעיר. האם יהיה חילוק בכמויות הנסחים שם? תמוד לומר, או בעיזים. אמר רב פאפה, בדיק לן רבה, נתן לנו מבחן, בדיק, בדק אותנו אם אנחנו יכולים לתת תשובה לדבר הבא. אנחנו ממשיכים לדף צדי ב', נזקי רחילה בכמה. אנחנו התייחסנו לזה כבר בבריתה עם הדרשות על הפסוק בפסוק י' א', אבל רבא שאל את רב פאפה, מה כמות הנסחים לאדם שמביא רחילה? הוא פשטין עלי ממתיתין. ורב פאפה אומר שאנחנו ענינו לשאלת רבא ממשנה במסכת שקלים. בבית המקדש היו ארבע חותמות. אדם שהיה שהביא קורבן וצריך לרכוש נסחים, אז היו, הוא היה נותן כסף לאחראים שם, והם היו נותנים לו חותם נגיד, בלשוננו איזו פתק, והוא היה מגיע לספקים בבית המקדש של של המנחות והנסחים. אז אחד מהחותמות היה כתוב עליו גדי. אז החותם הזה משמש נזקי הנסחים, נזקי צון. אדם שמביא קורבן מן הצון, אז הוא משלם לבעל החותמות בבית המקדש את הכספים הנדרשים, מקבל חותם שכתוב עליו המילה גדי, משמש נזקי צון של גדולים ושל קטנים, של זכרים ושל נקבות, חוץ משל אלים. אלים הם בנפרד. מה רואים פה? חוץ מאיל, שהוא כמובן זכר, שהוא בן שנתיים, חוץ ממנו, כל שאר הבהמות שאנחנו נגדיר כצון, הכבשים, העיזים, זכרים, נקבות, שוב פעם, חוץ מהאילים, כל אלו מקבלים אותו חותם. מה זאת אומרת? פרקטי, זה אומר שיהיה אותו כמות של סולת ושמן ויין. ומה מוזכר פה? גדולים, קטנים, זכרים לקבל, אין הבדל. אם כן, רכילה וכבשה יהיה אותו דבר. עכשיו לסכם את ההוכחה הזאת, נלמד ביחד את הרש"י. נזקי רכילה בכמה יין, כמה יין היא צריפה, שהיה רצונו, כלומר של רבה, לנסותנו, אומר רב פאבל, לנסות אותנו, אם היינו מפרישים, כאילו עושים הבדלה, אם אנחנו מבדילים בין זכר לנקבה. עניין אחר, בין רכילה לכבשה. והמינן זה ההבדל בין הצעירה והמבוגרת. והמינן לי מתאינים מסך השקלים. ארבע חותמות היו במקדש, וכאן הם השמות: עגל, זכר, גדי, חוטה. גדי משמש נזקי צון, שמאותו חותם שכתוב עליו גדי היו לוקחים נסחים לקורבן צון, בין גדולים בין תנים, בין זכרים בין נקבות, דהיינו נמי לכבשה ורכילה, תכולן נזקיהם שווים, חוץ משל אלים שלא היו נותנים משם לצון נזקי אלים, לפי שאין נסחיו שווים לנסחים דהני. הכבש טעון רביעית ההין ליסרון אחד. מי שהיה מרכז נסחים הלך אצל יוחנן הממונה על חותמות ונותן לו מעות על נסחיו ונותן לו חותם, והולך אצל גזבר הממונה על היין ונותן לו חותם והוא נותן לו נסחים. עד כאן שירנו להיום.